כן.
אני חושב ש... קודם כל צריך להניח הנחת יסוד פשוטה. אחד הרעיונות היסודיים ביותר של התורה זה שיש טוב ורע בעולם.
שיש?
טוב ורע בעולם.
טוב ורע.
כן, הרע הוא רע. אסור לטשטש אותו. אסור לטשטש את הרע ולומר ש... זה רע רק בגלל שכך, או זה רע רק בגלל שבתפיסה שלנו זה רע, בתפיסה אחרת זה טוב. כל התפיסות הללו שהן מפרקות את העולם בעצם, הן מנוגדות לתורה קודם כל. כן, הערכים היסודיים של הטוב והרע הם שייכים למהות העולם, למהות הבריאה, הם נכונים גם כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, עצם העובדה שהתורה מספרת, אומרת, הצור תמים פעלו ככל דרכיו במשפט, כן אמונה ואין עוול, ועוד המון המון פסוקים בסגנון הזה או בסגנונות אחרים, אומרים את אותו דבר, שהטוב והרע הם אמיתיים והם מוחלטים, והם לא תלויי תרבות, הם לא תלויי חברה. זה לא אומר שאין חלקים של המציאות שמשפיעים על הטוב והרע, זאת אומרת, כאילו, לצורך העניין, להגיד לבן אדם מילה כזו, במקום מסוים זה יכול להיות כבוד גדול, במקום אחר זה יכול להיות ביזיון. אבל השינוי הוא לא בערכים עצמם, אלא השינוי הוא בנסיבות, וזה דבר שקשה היום בעולם הערבי, קצת קשה להיות חזקים בזה, אבל זה מהיסודות של התורה. הרבה הרבה נופלים בפח הזה, וכן, בכל מיני צורות, יש עוד מקורות לטעות בעניין הזה, אבל העיקרון הוא זה, העיקרון הוא זה שהטוב והרע הם טוב והרע אמיתיים. עכשיו, ולכן מאוד צריך להיזהר בללמד זכות על בן אדם, על ידי שנגיד, לא, זה לא באמת רע מה שהוא עושה. המעשה הרע, שוב, לפעמים זה נכון שאתה רואה את השני עושה, אתה לא מבין את כל הסיפור. אתה לא מכין את כל ההקשר. אדם נוסע במחולית בשבת, יכול להיות שהוא נוסע לקחת לשם חולה. בסדר, אבל לקרונית עולם הערכים בבסיסו הוא עולם הערכים אמיתי ומוחלט. מאוד קשה, ממש מאוד קשה להגיד את זה בעולם מודרני, אבל אין לתורה מקום בלי זה, לדעתי. הנחת היסוד של התורה, הנחת היסוד של אמונה באלוקים, באלוקים שהוא טוב. אם הטוב והרע הם יחסיים, הם תרבותיים, והם מושפעים מנסיבות מקריות, אין משמעות לזה שאלוקים לא עושה עוול. כי הוא לא עושה עוול לפי איזה תרבות. שהכל נהיה בדברים. ולכן, אנחנו לא מלמדים זכות על אדם לומר, תשמע, זה שלטעמך זה רע, זה לא סותר את זה שלטעמו זה טוב, מצד אחד. ולכן, עוד פעם, ההשלכה הראשונה של זה הוא שהיא, שכשאנחנו דנים בשאלה איך להתמודד עם העובדה של הרע, את הרע צריך לעצור. כן, כמובן, יש דרגות שונות של רע. לא הרי אדם שרוצה לרצוח, כי אדם שרוצה לגנוב ממך מפיון. לא הרי וכן הלאה, אבל באופן עקרוני, את הרע, כן, לא היה לדעת שאני יוציא נשק כדי להגן על עצמי בזה שמישהו יזרוק עליי קצת חול, ולעומת זאת זה סביר בהחלט שאני יירה בבן אדם ויהרוג אותו, אם הוא רוצה להרוג אותי. אבל בהגדרה של הרע אין הבדל, אין הבדל. לגנוב זה רע ולרצוח זה רע, ולכן מאוד מאוד, זה לא נקרא ללמד זכות. עכשיו, לעומת זאת, יש נידון אחר לגמרי, והיא, מה הן הסיבות שהרע קורה? מאיפה הרע מגיע? וזה שני נידונים שונים לחלוטין שצריך לדעת, מתי דנים את הדיון הראשון, מתי דנים את הדיון השני. אם אני יושב בבייס דין ובא בן אדם ורוצה לקחת כסף של השני, והוא טוען כך וכך, והוא טוען כך וכך, ואני אתחיל לעסוק בפסיכולוגיה של הדברים ומה הסיבות, זה יהיה לא רלוונטי וזה יהיה עיוות דין. כי הדיון צריך להתנהל בשאלה למי הכסף שייך. כן, הפסיכולוגיה לא חייבת, סביר להניח שאין לה השפעה על הדיון. וזהו, אותו דבר בשאלות נוספות. לעומת זאת, אם אני עסוק בחינוך, או אני עסוק בלתקן את הרע, ויש לי את הפנאי ואת האפשרות לעשות את זה, כי אם אני עסוק במקרה שאדם הולך לרצוח מישהו, אין לי פנאי לתקן אותו. אני עסוק קודם כל בלהציל את האור, ולכן אני קודם כל הורג את הרודף ולא חושב פעמיים. אבל אם אני, יש לי פנאי לתקן, ואז עולה השאלה, מאיפה מקור הרע? ועל זה דיברנו שבוע שעבר, וזה מאוד יסודי בעיניי. אין מקור לרע באדם. זהו, אין, האדם הוא יצור טוב. הרע כולו הוא טעות. הרע כולו הוא טעות. שוב, זה לא מגרע בכלל את החומרה של הרוע.
מה הרע מתכוון שזה טעות?
האדם שעושה רע עושה טעות. זה טעות מבחינתו האישית, לא בגלל שבאמת זה לא נכון.
ואם הוא עושה משהו במזיד, מה זאת אומרת?
הוא עושה משהו במזיד, פירושו שהוא מספיק אחראי למעשיו, כדי לדעת שהמעשה הזה הוא רע, והוא צריך להימנע ממנו. אבל אם תשאל למה הוא עושה את זה? התשובה היא באיזשהו אופן, הרע הזה נדמה לו שהוא מגשים את הטוב, ולכן הוא עושה את זה. הרעיון הזה אפשר להגיד אותו בכמה רמות, לדבר עליו ברמה פסיכולוגית, לדבר עליו ברמה פילוסופית, לדבר עליו ברמה קבלית, אפשר להגיד את זה בכל מיני שפות, הרעיון הוא אותו רעיון.
אנשים שיש להם מידות רעות.
אם אדם הולך, אדם הולך, אני אענה על כל השאלות. אם אדם הולך לגנוב כדי לפרנס את המשפחה שלו, יש לו ילדים קטנים בבית רעבים והוא הולך לגנוב. זה לא סותר, הגניבה היא גניבה. אין לו זכות לעשות את זה. והוא מספיק אחראי למעשיו, אלא אם כן הוא באמת אדם במצב קליני שלא אחראי למעשיו. אבל באופן רגיל הוא אחראי למעשיו כדי לדרוש מעצמו לא לגנוב. וכדי ל- 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 לעמוד בניסיון וכדי להיענש אם הוא עשה את הרע. אבל אם אתה שואל למה הוא עשה את זה, התשובה היא שהרצון הנפלא שלו לעזור לילדים שלו כל כך חזק, אוי איזה יופי, איזה איש צדיק, ולכן הוא נגרר לעשות את הרע.
ואם הוא עודף בצע ורק רוצה כסף ולא מעניין...
עודף בצע הוא אדם שבגלל סיבה כזו או אחרת, התפיסה של הטוב שלו התאבטה והוא מחפש את הטוב במקום לא נכון. במילים אחרות, כל המעשים הרעים של האדם בעולם, ויש הרבה כאלה, הם סיטואציות כאלה שהכוחות הטובים של האדם נמצאים לא במקום הראוי להם.
איך הרב הגיע למסקנה הזאת? בהנחה שהרב עוד לא חווה את רדיפת הבצע מבפנים?
קודם כל, לכל אדם יש את הבעיות שלו, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני חושב שאם אני, המפגש שלי עם בני אדם, אתמול, לצורך העניין, אתמול התקשרה לאישה של אדם שאני מכיר אותו. והיא אמרה לי, תשמע, בא לי, אתמול נרביץ לי. כן? עכשיו, אני שואל אותו בנפרד ואותה בנפרד, למה את חושבת שהוא עשה את זה? שוב, אני לא מצא, אין דיון על המעשה עצמו. המעשה עצמו הוא רע, אין לו מקום, וצריך לעצור אותו מיד. אז אני חושב, איך? מה הפתרון הנכון? זה מורכב יותר מאשר כשמישהו בא להרוג, אני פשוט יודע מה לעשות, אני מציע רובה והורג אותו. פה זה יותר מורכב. צריך לחשוב לטווח רחוק, איך להתקדם וכו'. אבל אין לי ספק שהמעשה הוא רע. אבל סתם, נגיד שאין אף כמין על השאלה הזאת. אבל למה אתה חושב הוא עשה את זה? אני אגיד לך למה זה. הוא היה מאוד מתוסכל. איזה שהוא לא הצליח לעשות את אשתו מאושרת. הוא מאוד רוצה לעשות את אשתו מאושרת. אמרתי את זה, שאלתי את הבעל אם זה נכון. הוא אמר לי, כן, מאיפה הרב יודע? אחר כך חזרתי לאישה ואמרתי, תעני לי, מה את חושבת? מה הסיברת? לא אמרתי כלום. והיא אמרה לי, מי את המשפט הזה? הוא רצה שאני אהיה מאושרת, הוא לא מצליח לעשות את זה באופן עקבי, זה מאוד מתסכל אותו. עכשיו, האם זה תשובה לשאלה, זה תירוץ לשאלה למה עשית את זה? כן, יש לי סיבה טובה. לא, אסור לעשות את זה.
אתה מאושרת בכוח.
לא, שוב, אין ספק, לכן אני אומר שזה טעות, זה טעות לא מנקודת מבט שהמוסר עוצר את זה. זה טעות כי לא זה מה שהוא רוצה, זה לא מביא למטרה שלו, זה פעילות לא נכונה. עכשיו, שוב, צריך להבדיל הבדלה חריפה מאוד, סכינה חריפה. אם דנים על השאלה אם המעשה הוא טוב או רע, אין לנו נידון. יש לפעמים שיש שאלה מורכבת, האם המעשה הזה נכון או לא, בשאלות מסוימות, למי הכסף שייך, ובכזה סיטואציה מה נכון לעשות. אבל בקרה שלנו, אין נידון, המעשה הוא מעשה רע, בלי ספק. אבל אם, ולכן תלוי, כל עוד אני אוחז בשאלה איך מונעים את המעשה, אני לא דן בשאלה מאיפה הוא מגיע. אבל אם הגעתי לסיטואציה שאני עסוק בלתקן ולעזור לאדם לתקן, חיוני להבין את הדבר הזה, מכמה סיבות. קודם כל, כל דבר שאתה רוצה לטפל בו טיפול שורש, אם אתה לא יודע מאיפה הוא מגיע, אתה לא תטפל נכון. פשוט. ודבר שני, חלק מהבעיה זה הסכסוך של האדם עם עצמו. ואם הוא היה מבין טוב יותר את המקום שבו הוא נמצא ומה מביא אותו, הוא היה יותר קל לו לתקן את עצמו.
אבל הרב, מה זה משנה אם האדם רע בעצמו? או שאתה משתמש בטוב למעשים רעים?
חוזר לשאלה. תלוי באיזה שאלה אתה שואל. אם אתה שואל מה לעשות שדנים בשאלה איך להפסיק את הרוע ואיך להפסיק עליו, זה אתה צודק. אבל אם אני עכשיו עוסק בלתקן את הבן אדם, אם יש לי סיטואציה כזאת, למשל, בוא ניקח דוגמה אחרת.
אדם רוצה שתעזור לו.
אדם בא ומבקש עזרה. די, בוא נגיד שאפילו ניתן לו, נושיב אותו במאסר 25 שנה על סתירת לחי, אז הוא סתם אני הולך להקצנה, 25 שנה, הוא יצא מהכלא אחרי 25 שנה. מה אתה אומר? אנחנו תמיד נמצאים בבעיה שהעונשים, חוץ מעונש מוות, פותר את הבעיה באופן סופי, סופני, אפשר לומר. מאסר בדרך כלל נגמר באיזשהו שלב, אנשים חוזרים לפשע שוב ושוב. וזה אחת הבעיות הגדולות שהעולם מוטרד ממנה, כי מה הרווחנו? אולי הרווחנו שקט של כך וכך שנים, בינתיים פושעים אחרים עשו פשעים.
מה? אנשים חוזרים ועוד תורפתים אחרים. באמת. הם לא יכולים לעבוד, אתה יודע?
זה אחת הבעיות הגדולות.
הם לא יכולים לעבוד.
אחת הבעיות הגדולות, חבל, אני לא... אשר, הדיון לא רלוונטי. לא, זה לא הנושא. עכשיו לדון בשאלה הזאת. אני אומר, אם אני יושב, אם יש לי אצלי עכשיו עומד פה ילד, הוא לא בר עונשים, הוא לא, אנחנו לא, הוא ילד בן 10, אף אחד לא הולך להעניש אותו, עד שהוא נתן סטירת לחי לחבר שלו. אף אחד לא שם אותו בכלא, ואף אחד לא אולי להעניש הענישה חינוכית, אבל אף אחד לא דן במערכת המשפט בשאלה הזאת. אני אבל כן רוצה שהילד הזה יגדל ויצא מההתנהגות הזאת.
פסיכולוגית זה חשוב
הרבה. זה לא פסיכולוגית כמקצוע, זה חשוב מוסרית. זה חשוב איך באמת אנחנו מקדמים. אם אני כועס על עצמי שעשיתי מעשה רע, סבור, אני אקח אפילו דוגמה שהיא לא שייכת לעולם הפלילי בכלל, היא לא שייכת לענישה בכלל. אדם יש לו משכורת חודשית של 10,000 שקל. סתם לקחתי דוגמה רחוקה של אנשים עשירים. הוא היה רוצה לקנות, לא יודע, הוא ניצא בחנות ויש לו הרגל רע, הוא כל פעם קונה מעבר למה שהוא יכול, והוא לא גבר את החודש טוב. זה מעשה טוב? לא, המעשה הוא רע. הוא לא רע במובן המוסרי שהוא עושה עוול, אבל הוא בסופו של דבר עושה עוול לעצמו, עושה עוול למשפחתו וכו'. אני לא חושב שמישהו ממליץ להשתמש במערכת המשפט בשביל לפתור את הבעיה, אבל עדיין השאלת שהבא בן אדם שואל, מה אני אעשה? מה הדרך לעשות? או אם לא הוא, בוא נגיד, אשתו שואלת את השאלה הזאת, מה עושים כדי לקדם את הדברים? אז הדבר הראשון שצריכים להבין, האדם שנוהג כך, הוא לא עושה את זה כי הוא עצלן, כי הוא... אפשר לקרוא להשתמש בשמות האלה, אין בהם עוול, זה בסדר, אבל חשוב להבין שהעצלות כמו שהיא, היא לא סיבה מאוד משמעותית למעשים של בני אדם. יש פה איזשהו מנגנון לא טוב שגורם לו להגשים את הרצונות הטובים. אני פעם היה לי סיפור עם אדם אחד, הוא כבר לא חי היום, זה סיפור קיצוני, אבל הייתי במשך תקופה קצרה אחראי על קופה של צדקה ברמת שלמה, לא של כל הרכס, היינו בהתחלה איזשהו שכונה קטנה. היה שם גר בן אדם קצת מוגבל וחי חיי דחק מאוד קשים. וישבנו, דיברנו איתו ובדקנו את העניין והקצרנו לו קצבה חודשית של 500 שקל. יום אחרי ש-500 שקל הראשונים מגיעים אליו, אני הולך ברחוב בר אילן, יש שם מחנות פרחים גדולה, אני רואה אותו יורד מיצא מחנות פרחים עם זר ענק, לא זר, עציץ ענק, מעמיס אותו על מונית ונוסע. לא יכלתי להתאפק, הרמתי אליו אחר כך טלפון, ושאלתי אותו, תגיד לי מה זה? אז הוא אומר, קניתי לאשתי מתנה ב-450 שקל.
זה באמת מוגבל
עכשיו. עכשיו הוא אומר לי, אמרתי לו, אתה יודע, קיבלת 500 שקל בשביל שיהיה לך כסף למכולת. מה אתה עושה עכשיו כל החודש? אז הוא אומר לי, אתה יודע מה זה? אני אף פעם בחיים לא קניתי לאשתי מתנה. צודק או לא צודק? לא, הוא לא צודק.
הוא צודק והוא לא צודק.
המעשה הוא לא נכון, כי עדיין, האם זה צודק שהוא ייקח את הכסף שנתנו לו והילדים יישארו רעבים אחר? כמה שזה חשוב לתת אותה?
אוקיי, אם זה
המצב
זה משהו אחר.
כן,
אני יודע. אני לא
מוכן להסתדר,
פחות או יותר.
לא, חיי חיי דחק. הילדים היו רעבים. הילדים היו רעבים באמת. הרי איך הגענו לסיפור? כי בדקנו ומצאנו שהילדים מגיעים לבית ספר בלי סנדוויץ'.
יש דברים כאלה?
בדרך כלל זה לא נובע מ... זה נובע ממצב נפשי בדרך כלל. זה מצב נפשי או חוג מוגבלות, כן? הקופני לא משנה, אני רק אומר שוב, אז תמיד השאלה היא, אם השאלה היא משפטית או זה דיון אחד, או גם מוסרית, יש ערך עצום בלהגיד שהרע הוא רע. ולטשטש את זה, אנחנו עושים את זה לפעמים וזה טעות חמורה.
אבל
אני
חושב שאנשים
כאלה
לא משתמשים
בטוב לרע. נכון, אתה צודק. את הבעיה הזו היא הבעיה האנושית הכללית, וחשוב להבין אותה כדי לדעת איך להתמודד איתה. זה פירוש הפסוק, יצר לב האדם רע מנעורה. יצר לב האדם רע... אפשר לפרש אותו עכשיו מוצאים. אני אומר לך, אפשר לא בסדר.
אנשים רעים, לא מתכוונים באמת אנשים בטבעם רעים. אנשים משתמשים בכל ה...
בני, אין לי בעיה, השימוש במילים הוא חופשי במדינה דמוקרטית להשתמש איך שרוצים. אם מישהו יחליט לקרוא ללילה יום וליום לילה, אתה יכול לעשות לו משהו? הוא רוצה כך.
כן, אבל שזה עוזר לנו
משהו. אבל אני אומר שיש פה ערך עצום וחשוב מאוד להבין את הדברים נכון, לא בשביל לדבר בעברית נכונה, אלא בשביל לדעת איך לפעול. ואני אומר שכשאדם נמצא במקום שהיצר הרע, מה זה נקרא יצר הרע? אותם כוחות טובים שלא נמצאים במקום הנכון, מובילים אותו לא נכון, הוא צריך ללמוד לנהל תקשורת טובה עם מה, אני קורא לזה עם עצמו. עכשיו, אם אני יכול לקחת
דוגמה, למשל, כמו ליברמן, איך הוא חושב שהוא מגשים את הטוב?
זה מאוד קל, זה מאוד קל, זה מאוד קל. אתה שואל אותי באמת?
מה המטרת העל? והכל שווה בשביל המטרת העל.
מה המטרת העל? שהוא יהיה בכנסת?
לא, אני לא חושב, אני לא
יודע. אני קבול בידי אנשים שעושים להם.
הוא התחיל לחשוב את זה היום, לפני... לא משנה, לא הדוגמה הזאת. עוד שנים היה עושה...
תקשיב, ישראל, פוליטיקאים באופן כללי זה סוגיה קצת שונה, כי הפוליטיקאים חיים בתנאים, אני חושב שלהיות פוליטיקאי זה מבחינת הנזק הנפשי, זה כמו להיות באושוויץ. באמת, זה תנאים בלתי אפשריים. לא פיזית, אבל התנאים הנפשיים של פוליטיקאים הם מאוד קשים. אבל אני לא מדבר על זה. אתה שואל אותי למה בני אדם, אנשים, איך אומרים חז"ל,
תוספות... אני מדבר על בן אדם שבאופן הנראה לעיניים נמצא במצב יחסי.
קודם כל, האדם, טבעו של אדם שהוא מטה את הכף, את הראייה, הוא לא רואה את הדברים נכון, הוא רואה אותם לא נכון. אתה שואל אותי, האם הוא מאמין במה שהוא עושה? שוב, אני לא רוצה להתייחס אליו, זה לא...
לא, לא, סתם.
אנשים שפועלים רע, הם חיים בתודעת האדם. חשוב גם להבין שאתה בוחן את ההיגיון של אנשים לפי השכל, ובעוד שהשכל הוא אחד הגורמים ולא החשוב שבהם. אדם שנפגע, אני קראתי תיאור של אנשים שהיו באושוויץ, שיצאו משם, ובמשך חודשים אחר כך, הייתה תופעה שהם היו מגיעים למקומות שגרים אנשים שלא עשו להם רע, שלא שייכים לצד הרע, רואים בתים יפים, הולכים להרוס אותם. אנשים שניצלו באושוויץ. למה? כי בתודעה הרגשית של האדם, זה עשו לך כל כך הרבה, אתה לא אומר, הוא עשה לי רע. כאן זה העולם עשה לו רע. ויש איזה עיגול כזה שנקרא העולם, ומבחינה רגשית, לא שכולם, יש כאלה שעומדים, עדיין אתה יכול להטיל אחריות לבן אדם, שאתה מבין את הרגע של הכעס, אפשר להבין אותו, ועדיין אתה אחראי למעשיך, אבל אם אתה עסוק בלתקן ולפתור את הבעיה באופן עמוק, השליטה העצמית היא פתרון חלקי, היא לא תשובה אמיתית. האדם צריך להבין שהכעס שהוא כועס על העולם הוא כעס מוצדק, הוא רק לא מכוון למקום הנכון. הכעס הוא כעס צודק ויש איזה ערך עצום לאמירה. כן, זה שאתה כועס, זה שאתה מלא זעם, עכשיו לא רק בתנאים כאלה.
מה בעצם אומר שכל אדם שעושה רע בצורה משמעותית הוא בעצם סוג של נפגע?
כן. הנפגע יכול, דרך אגב, בהרבה מאוד מקרים, אני מכיר בן אדם שעשה עוול לעצמו, בטעות פוליטית, גם עוול לעצמו, והוא הפסיד המון 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 כסף, נקרא לזה, לא בדיוק כסף, המון שליטה על משהו. הוא מסתובב בעולם, כועס על העוול שנעשה לו, והוא צודק. רק מה אפשר לעשות שמי שעשה את העוול זה, הוא עצמו. אתה רוצה את השם שלו? אני אחר כך אתן לך את הטלפון.
בנט.
אבל יש אנשים גם שזה נראה שזה לא רק מתוך כעס, אלא זה מתוך חוויית ילדות או דברים כאלה. שכאילו, לא רק מתוך כעס, אלא שהכל רע, ואם הם לא ידברו לעצמם, אז זה לא יהיה. ובשבילם...
לדוגמה, זו תמוגה טובה לתפיסת עולם שקיימת אצל אנשים, היא בדרך כלל תוצאה, לא משנה גם מאיפה זה מגיע. זה מצב נפשי, חז"ל אומרים את זה כל כך יפה. אני אומר, חז"ל, בפרשת נח כתוב שנח שולח את היונה, היא הולכת, לפני זה הוא שולח את העורב, העורב לא הולך. למה העורב לא הולך? אמרו חז"ל, הוא חושד שנוח ייקח את אשתו.
מה?
שנוח ייקח את זוגתו של העורב. לא באמת. מה רוצים להגיד לנו פה? חז"ל רוצים להגיד לך, תדע לך שכשיש רע בעולם, הוא נובע מפחד. הפחד עצמו הוא הזוי ומטורף. אין בו שום היגיון. הוא חצוף גם. אתה לא מתבייש אפילו לחשוב על זה? ואף על פי כן, אם אתה רוצה להבין נכון למה הרע הוא רע... כן, הרע הוא מגיע בגלל פחד, בחלק גדול מהמקרים.
אתה מכיר מספיק אנשים רעים בשביל לראות את זה עליהם במציאות? אני לא זכיתי להכיר.
לצערי הרב, אני חייב לומר לך שכן. פגשתי הרבה מאוד מקרים, הרבה מאוד... אני פוגש כל היום אנשים, בכל סיפור יש מישהו טוב ומישהו רע. כן, בכל סיפור, לא כל, יש סיפורים שמגיעים אליי שאין בהם אנשים רעים טובים בכלל. אבל בכל סיפור שבא מישהו מתלונן, אז אתה יודע, הרבה פעמים מגיע בחור, וסביר לי סיפור שלם על הבית, אל תשאו. עכשיו, השוחד הטבעי, השוחד לא במובן הרע, אלא הנטייה הטבעית שלנו זה לראות בן אדם, להזדהות איתו, אתה רואה בן אדם סובל באמת. שאתה מכיר את האמת, שוב, אני לא אומר, יש נידון מוסרי משפטי, לא רק משפטי, זה בית משפט. יש התנהגות של אבא שהיא לא התנהגות נכונה. כן, היא לא התנהגות נכונה. אבל אם אתה שואל למה הוא מתנהג כך, שוב, ולכן אני אומר, המקצוע האמיתי בחיים זה לדעת איפה להפעיל את השיקול הזה, ואיפה להפעיל את השיקול הזה, כי זה ממש יכול להיות הפוך מהנכון. אם בא אליי, או שוב אני, הדוגמה הקיצונית, אם בא בן אדם עם רובה ורוצה להרוג מישהו, לא מעניין אותי בכלל מה השיקולים ומה הסיבות וכו' וכו'. התפקיד שלי כרגע הוא לזהות מי הרע ולהרוג אותו. לעומת זאת, בתנאים אחרים להשתמש בדבר הזה, אני אספר לך סיפור שהיה בדידיה ועובדה, הייתי בחור בישיבת בית מתתיהו, הוא היה בחור בוועד שלי, אני הייתי, זה נקרא קיבוץ א' או ועד רביעי, היה בחור שקם כל בוקר ב-11, ובסמטס של הימים ההם זה היה דבר מאוד מאוד נדיר, והישיבה כולה רעשה מסביב לדבר הזה, כי ירושי וקרא לאבא שלו ולאמא שלו, והמשגיח, היה בלגן שלם, וגם היה לו הרבה מאוד פיזיונות. כן, כל ישיבה ידעה מהסיפור, ולא היה שם כך הרבה בחורים, אז אני לא זוכר אם זה היה 200 בחורים בימים ההם, אבל לא משנה. יום אחד ישבתי בשיחה עם אחד הרבנים, ואני הבנתי שהוא מדבר בטלפון על הסיפור הזה, ואחר כך הוא עבר לדבר איתי. אז הרשיתי לעצמו לשאול אותו, תגיד לי, למה הרב חושב שהוא קם כל בוקר ב-11? הוא אומר לי, מה פירוש? אצלס. ומה הפתרון? אנחנו נצחק עליו עד כדי כך שהוא יחליט שהוא צריך לקום.
כשרביו
יצטעק על הבית. בסדר, זה בטח גם הקורא מחזל. אני אמר לכם, אמרתי לו, אז לא הייתי מספיק חכם. אבל אמרתי לו, ברור לי לגמרי שזה לא עצלות. זה בניגוד לכל היגיון. בגלל שאם בן אדם יושב באיזה מקום ויש אש, נגיד שיש פה אש, ושמתי את היד פה בטעות והאש חורכת לי את היד. אתה יודע למה אני לא מזיז את זה משם? אני מתעצל. יש כזה דבר? לא.
הטבע... זה לא מזה שיש אש. זה מה שהוא אומר.
לא, אני שואל, למה בן אדם לא עושה דבר? האם עצלות היא סיבה? האם יכול להיות שאדם לא...
זה מדי כואב.
אז יש לך סיבה אחרת.
הוא
אז אני אומר לך, אני מבטיח לך שבחור הזה ירגיש היטב את הביזיון. לא מזמן, לפני שנה וחצי או שנתיים, היה אצלי בן אדם וסיפר לי שיש לו נטייה לאחר לעבודה. והוא כבר פוטר מ... אם אני לא טועה, 5 עבודות, והשוור שלו עסוק בבעיה, ואבא שלו עסוק בבעיה, ואשתו עסוקה בבעיה, ואין פרנסה בבית, אני שואל אותך שאלה, הבן אדם הזה לא מודע, לא מרגיש את הכאב שקורה? אני אומר לך, שיהיה לך ברור.
אז מה הבעיה שלו?
זה לא עצלות.
אז מה הבעיה שלו?
זה אמרתי אז לאותו רם, מסתכל לביניו, לעולם, אז מה אתה חושב? אמרתי לו, ברור לי לגמרי שהסיבה שהוא לא קם, כי הוא לא יכול לקום. וצעקות לא יעזרו. אתה תקרא לזה נכה, זה עניין של הגדרה. אין לי בעיה שתקרא לזה נכה וכו'. היום אני יודע למה אותו בחור קם בשעה 11, קורא מאוחר מדי בשביל ההוא. אבל היום אני יודע את הסיבה, אני אגיד לך למה.
מה?
אני אגיד לך מה הסיבה, הסיבה היא מאוד פשוטה. ללמוד הוא לא ידע. הוא לא האמין שהוא יכול לדעת ללמוד. ולהיות בסמטס ב-11 בבוקר בסדר א', ולא להבין בלימוד, זה גיהינום. היצר הטוב שלו אמר לו לישון. זה הכל. אם היום זה היה מגיע לי, הייתי אומר, זה קודם כל הנושא. בוא נחשוב אם אפשר להתקדם. קודם כל שאדם יבין את עצמו. זה שלב ראשון. ושלב שני, בוא נחשוב אם אפשר לפתור את הבעיה.
היה רק אחד כזה בישיבה של
הרב? כשאני הייתי במספר
כזה. זה כמו
שהשחורות בכל יום. בסדר. לא, יכול להיות שכשיש הרבה אנשים זה כבר סיפור אחר. אני אדבר איתך, אותו אדם שמאחר לעבודה תמיד.
לא, הוא גדל, יש לו ילדים.
לא, כאלה חבר'ה שלא יודעים, ולכן לא
מוכנים. לא, אבל שוב, אני אומר, שתבין, שאם בן אדם שואל את עצמו מה הסיבה, אז יש מצבים שהעצלות היא פקטור, אני לא אומר שלא. אבל אנשים שמשלמים מחיר, אותו אדם שמאחר לעבודה ומפוטר מעוד עבודה ועוד עבודה, מתעצל? זה נורמלי? זה חוסר הבנה בסיסי במציאות האנושית. יש לו סיבה, אני לא יודע מה הסיבה. עכשיו, אם רוצים להעניש אותו ולצעוק עליו זכותך, זה נכון. האדם הזה חתם על הסכם, התחייב לבוא בזמן, והוא לא בזה עוול, ואפשר להעניש אותו. לפעמים זה הדבר הנכון, לא בשביל לקדם אותו. רחוק בעיניי שעונש יקדם אותו. סביר להניח שיוריד אותו הלאה. אבל אם אתה רוצה לתבוע את הצדק, הצדק הוא צדק. כן, האדם הזה יש לו חובות, הוא לא משנה את החובות שלו, הכל בסדר.
הרב חולק על המושג הזה, עצלנים?
כן. איך אני אגיד בשעון הגמרא, משבח אני אעשה עצלן.
איזה במה, איזה במה לא אתה?
שוב, אני לא אומר שעצלות היא לא פקטור מסוים בחיים. אבל העצלות לא יכולה להיות תשובה לשאלה למה בן אדם,
למה בן אדם,
אדם, אני לצורך העניין, אדם שרגיל שיש לו מחלה מסוימת, ואסור לו לאכול, לא יודע, מלח. יש אנשים כאלה, ויש, אני הכרתי בן אדם שסבל שנים ארוכות מסוכר, ואשתו טיפלה בו, ועשתה לו אוכל. יום אחד היא נהייתה חולה, ברמה כזאת שהיא כבר לא יכולה לדאוג לו יותר, ואדם התחיל לאכול שטויות. תוך תקופה די קצרה של 4-5 שנים, הוא יידרדר הרבה יותר ממנה, וכן, אתה יודע, זה ככה זה. אני שואל אותך שאלה, מה הסיבה? בלטייבה? ברור שיש פה תאווה, ברור שהאוכל מגיע מתאווה, אבל גם האוכל הבריא מגיע מתאווה. הוא לא מבין מה הוא עושה, אז בוא נגיד שבשלב הזה הוא לא האמין לרופאים. הוא לא האמין לרופאים, מה הנושא? אחרי שהוא ראה כבר, קרצו לו רגל אחד, נו, איפה אתה הלאה? איפה אתה הלאה? התשובה לזה היא שיש מצב נפשי שצריך לחשוב איך עוזרים לו. יכול להיות שאפשר לעזור על ידי שמישהו אחר יבוא להכין לו את האוכל, אני לא אומר שלא, ויכול להיות שכדאי להבין מה הסיבה שהדבר הזה של שליטה עצמית הוא מאוד קשה לו.
אבל הרב, למשל לגבי 6 בבוקר, אם אני אקום ב-6 בבוקר אז אני אומר שאני חרוץ, ואם אתה לא קם ב-6 בבוקר אז יש רק מידת ההצטנות שאתה...
אין לי בעיה שתשתמש, קח לך כלל ששימוש במילים הוא חופשי. אתה יכול להשתמש במילים וזה בסדר. השאלה שלי היא לא זו, השאלה היא האם זאת התשובה. ברור שאדם אוכל כי הוא אוהב לאכול. זה ברור שאם אוכל, אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא תאוות האכילה בעולם, האדם הזה לא היה אוכל שלא בריא, הוא היה נשאר, היה מת מרעב אולי, אבל זה ברור. אבל האם זאת התשובה לשאלה למה בן אדם אוכל? כן, האם אנשים שמנים הם אנשים שתאוות האכילה שלהם היא יותר גדולה? זה טיפשי לחשוב ככה. יצר הרע פירושו כל כוח טוב שמכוון למקום הלא נכון, הוא לא עבר את העיבוד.
מה זה רע מנעוריו?
הכוונה היא שיש, יצר לב אדם הכוונה היא הצורה שאדם נוטה לתת, זה סתם, זה היה פשט בפסוק, התורה לא מדברת על יצר הרע. התורה אומרת שהיצר של האדם...
מי שנראה לצאת מנעימו, ניתן בו יצר הרע.
כן, יצר הרע, הכוונה היא כוח החיים של האדם. אין טוב ממנו. רק כשהוא מונע ופועל לא בכיוון הנכון.
מה זה? תאווה?
כל רצונות החיים, הרצון לדעת, הרצון לאהוב.
למה משתמשים במילה רע?
כי טבעו של עולם, שכל הכוחות בבריאה, שאתה נותן להם לפעול בלי העיבוד של השכל, בלי החשיבה על המציאות, הם הופכים לרעים.
למה?
ככה זה המציאות. אדם שרוצה לעזור לזולת והולך לגנוב כסף כדי לתת לעניים, הוא עושה מעשה טוב או רע. זה יצר הרע. אני אספר לך סיפור על אדם שכל כך אוהב להתפלל להשם, שהוא לא מתאפק, וגם בשירותים הוא לוקח איתו תהילים ואומר שם פרקי תהילים. מיד תגיד, זה יצר הרע. האם הרצון להתפלל הוא רע? הרצון להתפלל הוא כוח נפלא וטוב שנמצא באדם. יש לו מקום, יותר או פחות, לא נכנס עכשיו לדיון. עכשיו, הרצון הזה צריך להיות מנועל לפי כללים נכונים. אדם שרוצה לקנות מתנה לאשתו, זה דבר מאוד יפה. אם הוא מבזבז את הכסף ולכן אחר כך אין לו אוכל, זה מעשה רע. אם הוא גונב מהשכנים...
לפי ההגדרה הזאת גם אין רע בעולם.
עוד הפעם.
בסופו של דבר זה לא טוב.
לכן אני אומר, המעשים הם מעשים רעים כי הם מעשים...
לא רק המעשים,
דבר על רוע. אין רוע בעולם, אמת. או שאם אתה רוצה, אין באמת רוע בעולם. או שאתה רוצה, תקרא לזה רוע, זה שאלה של שם.
מה הרב חושב בעולם כזה שהם קונים
הוא אדם, במקרה הוא אדם מוגבל. אבל אתה שואל אותי איך זה קורה לפני אדם? אנשים מסוימים מנהלים, זה תלוי מאוד מאוד הרבה, באופן שבו אדם מנהל את המערכת הפנימית. אם האדם מזהה, כשאדם מנסה להוציא, לכן יש הבדל גדול בחז"ל, ככה הכלל. אם אדם נמצא בשעת ניסיון, בשעת ניסיון זה אומר שהוא חי באופן מסוים. נגיד שאדם מסוים רגיל כל בוקר להגיד פסוק הדזמרה בשלמות. יום אחד, קם בוקר אחד, אין לו חשק היום להגיד פסוק הדזמרה, הוא רוצה לדלג פסוק הדזמרה. אין סיבה לוותר, תנהל מלחמה על זה. למה, כי למה לא? היותר נכון הוא להגיד פסוק הדזמרה, ולמה לא לנהל מלחמה? אבל אם אדם נמצא במצב שהוא קבוע מתמודד עם בעיה מסוימת, זאת אומרת, זה לא שעת ניסיון, אלא בעצם מה שצריך לעשות פה זה להעלות אותו דרגה. כן, אדם שרגיל...
אבל אם אני אגיד לך, אני חי את החיים, אחר כול בורו יביא עוד, מה...
עוד הפעם, אין לי שום... אם אדם רוצה, הוא לא רוצה לתקן, אז הוא לא רוצה לתקן.
לא, זה לא בעיה לחיות ככה.
לא, ודאי שזה בעיה.
אני חי את החיים האלה, אני חי את החיים.
די, אדם צריך...
שבוע, מה, כול בורו יעזור, מה? לא דואגים לשם
רע. זה אחת הטעויות הגדולות. ודאי שזה רע. אדם אחראי למעשיו. אתה דבר על כסף? ברור שזה רע. האדם אחראי למעשיו, להוציא מצבי חירום שבהם צריך להוציא כסף בלי חשבון, כי יש פה, אני לא יודע מה, צריך לשבת ולחשבן, וזה א' ב' של אנושיות. לחשבן כמה כסף להוציא, איך להוציא וכו'. אבל אני לא יודע בשאלה אם זה רע או טוב, ולכן צריך להיזהר מאוד בהבדל. אם אנחנו דנים במעשים, המעשים הם טובים או רעים, לפי הגדרות מוסריות, הלכתיות, מציאותיות, וזה פשוט. אבל אם אתה דן בשאלה איך מקדמים בן אדם, אדם שיש לו קושי לנהל את הכסף שלו, יש לו קושי מסוים. אז אם זה קורה פעם אחת, אני אומר לו, תילחם. למה תילחם? שתי סיבות. קודם כל, אין סיבה שלא. כאילו, המלחמה החד פעמית לא יכולה להזיק יותר מדי. ושנית, כן, הוא נמצא במקום שהוא יכול לעמוד בזה. אבל אם המצב שלו הכללי, בוא לדמיין לרגע אדם שבגלל, כן, אתה יודע, אדם שיש לו מערכת יחסים פצועה ופגועה עם ההורים שלו. גם שלא תדעו מצרות, שמעתי פעם על כזה מקרה.
יש
גם
רציחות
גם. מה?
יש גם רציחות עם ההורים שלו.
זה כבר בדרך כלל מצבים קליניים ממש. אבל, אבל, אבל בוא לדבר אדם שהוא אחראי למעשה וכו'. אז אני יכול להגיד לו, תתגבר ואל תדבר לאבא שלך בחוצפה. זה מצד עשה מן התורה. אולי שתי מצוות עשה וכו', וזה נכון, לגמרי נכון. אבל אני אומר לו, תבין שהדרך הזאת של מלחמה היא פתרון חד פעמי. היא לא פתרון קבוע. צריך לחשוב, ומערכת היחסים בפצועה היא משהו אמיתי, יש משהו שפוגע בך. לא חייב להיות שאבא באמת נהג לא נכון, אולי יש לך טעות בהבנת המציאות. אני לא פועל עכשיו כמו בית משפט שדן בשאלה מי הצודק האמיתי. אני אומר, תבין שזאת החוויה שלך. והחוויה שלך הזו היא חוויה ש... מביאה אותך למקום לא נכון. עכשיו בוא נחשוב, קודם כל דבר ראשון, ההבנה. זה שלב ראשון. תבין איזה תחושות יש לך, מה המציאות שאתה חי בה ומה זה גורם לך. לא בשביל לתרץ את המעשים, אלא בשביל כדי להיות במקום שתוכל לנהל באופן כללי. יש כוח בתוך הנפש, יש מישהו בתוך הנפש, אתה רוצה תקרא לו יצר הרע, אני קורא לו אני הקטן. שהוא עומד ומושך אותך למקום לא נכון, ושוב, אני הקטן, תפקידו האמיתי להביא לשולחן את הרצונות שלך. בשביל זה הוא חיים, למה אני משתמש במשל אני הקטן? כמו ילד קטן שהכדור שלו, האדום והחדש והיפה, נפל לכביש. והוא רוצה לרוץ לכביש כדי לקחת את הכדור. ילד בן שנה וחצי. אני שואל אותך שאלה, אתה מתכוון לתת לו לרוץ לכביש? לא. ושוב, אם אתה חושב שצריך לכעוס עליו, זה רע שהוא רוצה את הכדור? התשובה היא, זה לא מתפקידו, לא מתפקידו להבין שהליכה לכביש מסוכנת, זה התפקיד של האבא, של האבא, של האמא, של האח הגדול, של הבייביסיטר, לא משנה של מי. אותו דבר, כשאני מנהל את החיים בעצמי, אני הקטן אומר לי, תשמע, אתה זקוק במהירות לא יודע למה. כן? זה צורך פנימי. עכשיו, התפקיד של הרצון הוא לא להגיד, רגע, רגע, זה מזיק או לא מזיק, התפקיד שלו לקבל הדרכה מהאני הגדול, מהשכל של האדם. לזה חז"ל קוראים יצר טוב.
אני הקטן הולך כמו ילד בן שנה, כל מה שהוא רוצה, ישר הוא רוצה.
הוא רוצה, הוא גם לא מתכוון. הוא גם לא מתכוון, תדע לך, גם הילד הקטן לא מתכוון לצאת ליישם את זה. הוא מוכן לקבל, בתנאים בריאים, הילד הקטן רוצה שאבא שלו ידריך אותו. כן, הוא רוצה לפעמים לעשות בעיות. אבל ילד קטן בן 5, 6, 7, שאין לו אבא שמדריך אותו, הילד אומלל. לא רק בגלל שהוא עושה טעויות, כי הוא עצמו מבין שהמציאות היא גדולה מדי, רחבה מדי, והוא לא יודע להתמודד. הוא רוצה מזה, תגש לילד גדול, לילד בן 10, ותגיד לו, תחליט אתה לבד לאיזה ישיבה קטנה ללכת. הוא יבכה. הוא היטב מבין שהוא צריך את ההדרכה שלך. אבל הוא צריך שההדרכה תבוא ממישהו שמתקשר איתו.
זה לא נכון, למשל, אם כבר ההדרכה שלי, אז להדריך אותו שתי כיוונים שהוא יבחר לבד, מה עדיף?
במקומות מסוימים צריך לפתח את כוח הבחירה של בן אדם. כן, איפה, מה, לפי הגיל. אני לא הייתי נותן לילד בן 5 להחליט האם להרוץ לכביש או לא. כן, כן. כל פנים, אבל שוב, הרעיון הוא שוב, אני הקטן, אני יכול לספר לכם בדידי אבא עובדה. שוב, הסיפורים שלי עצמי הם הסיפורים הכי יפים, כי אני מכיר אותם באופן אישי. לא, יש סיפורים שסיפרו לי אנשים. אבל יש סיפורים שאני עצמי, אתה יודע, אני זוכר את עצמי, הייתי בנפש יהודי בהר הצופים, והייתי, היה שם איזה אברך שחילק את הסטודנטים לאברכים. והוא הטיל עליי יותר מדי הרבה עבודה. לא פייר. בוקר אחד קמתי עם כעס. לא, אני לא הולך. רגע, תחשוב שלי אחת, בתשע ורבע יבואו הסטודנטים, ידפקו בדלת, הדלת תהיה סגורה. בא, מה, יתקשרו אליך. זאת אומרת, אני לא ארים. אני רוצה לישון. תשמע, שלב אחרי שיתקשרו אליך, הם יתקשרו כאן. שמישהו אחר יהיה פה בלגן, יהיה פה, זה לא לעניין. כן? לכאן או לכאן. עוד פעם, בוא נעשה לחשוב. מה הצודק? אין ספק שהצודק הוא לקום. אבל האם אני הקטן סתם צועק? אני הקטן מרגיש שמישהו מקפח אותו. וזה עניין להסתפל בו. אז קודם כל בשלב הראשון, לפני שאני יודע מה, קודם כל תאמר אני הקטן, תקשיב. זה שאתה חייב לקום עכשיו, זאת עובדה. אבל זה שזה קשה לך, זה מאוד משמעותי. זה לא, איזה טיפש אתה. לא, לא, לא נכון. מאוד מאוד חשוב לי להנהיג אותו, למצוא דרך להסביע את רצונך. זה התפקיד שלי. אני מבטיח לך לחשוב טוב, לעשות את זה במידת האפשר. אני לא רוצה להבטיח הבטחות לא נכונות. כן, זה קודם כל נושא מאוד משמעותי על השולחן. דבר שני, באמת, באמת, אני לא מדבר רק על מילים. באמת, באמת, בשלב מסוים, תשב ותחשוב על השאלה, האם, מה מציק להנהיג קטן? ומה אפשר לעשות כדי לסייע לו. אבל עצם התקשורת זה מאוד פשוט. תחשוב שפעם בא אליי בחור, סיפור, נעשה שהיה בחור בן 21. אמר לי, אני רוצה להגיד לרב דבר אחד. אני מגיל 12 וחצי עד היום הזה, גונב בקביעות בשלוש מקולות. כן? יש לכם ספק שהמעשה, הגניבה הוא מעשה פסול? אין ספק. מה דעתכם שאני אגיד לו, אדוני, גנב. מה אתה, מה פה מה המקום לדבר? גנב אחד. זה חכם?
נגיד לרב בית בית?
זה ידוע.
למה? שוב, איפה, האם חזרתי בי מזה שגניבה היא מעשה מגונה? התשובה היא לא על זה מדברים עכשיו. גם הוא יודע שגניבה היא מעשה לא נכון. אין טעם לצעוק עליו ולהגיד לו, חמדת הממון! טייבס! תסכים איתי. צריך להבין שהבן אדם נמצא במצוקה, הוא בא לתקן. הוא בא לתקן. עכשיו בוא נעתיק את הסיפור הזה שהיה. דרך אגב, אני ישבתי עם אותו אדם. ישבתי עם אותו אדם, אמרנו לו, בוא נעשה רשימה של הכספים שגנבת לו. הכל הוא זוכר, אבל מה שהוא זוכר ומה שהוא לא זוכר בערך הזה, ובוא נלך לסדר את הדברים בחנויות. למה עשיתי את זה? זה גם נכון לצדק מבחינה הלכתית. כן, צריך להזיר את הגניבה. אבל אני חושב שהסיבה... מה?
היו אברכים, פרומר, שהיו משלמים בשביל
זכות בבית אישי. הסיבה שזה בגלל שזה באמת לטפל בכבוד הפגוע שלו. זה להשיב לו את הכבוד האבוד. דרך אגב, לא, לא, לפני כמה שנים היה...
זה בורם עם פתרון שזה להמשיך?
כן.
איך?
אני אספר לך.
יש לו מחלה?
אין לו מחלה.
יש לו מחלה.
יש לו קושי.
כמו שיש אנשים מחלה לעשות פחיות,
יש לו קושי.
יש אנשים שיש להם...
אז אני אומר לך, אין סיבה.
לא היה כפמן.
אני אומר לך עוד פעם, אין סיבה, אני אגיד לך את הכלל שאמר מורי ורבי זכרונו לברכה, להתייאש זה אף פעם לא דחוף.
ומה?
זה אף פעם לא דחוף. אפשר לדחות את זה למחר. צריך לשבת עם הבן אדם ולחשוב. אני לא אומר שאין מחלה, אולי כן, אני לא יודע. לא, לא, לפני כמה שנים זה היה, היה ברמת שלמה, יש בטסט של סלונים, אני נמצא שם הרבה. היה שם כמה מקרי גניבה. כן?
מקרה.
לא מקרה. מקרי גניבה. יש שם חדר כזה ששם נמצאים הכספים של בית הכנסת, יש שם מחירות של מדי פעם של דברים, ויש שם מחשב וכולי, ופעם נגנבה הכסף, פעם נגנבה מחשב וכולי וכולי. בית הכנסת פנה למשטרה, המשטרה אמרה תשימו מצלמה. יום אחד הוא מגיע גבאי לבית הכנסת, אומר לכולם, היה עליי לגנבה, סרט, יש סרט. אני תפסתי פחד, ניגשתי לגבאי בשקט, אמרתי לו, תרשה לי, אני רוצה לראות את הסרט. אמרו לי, מה? אתה לא תרשה לי. מסתכל בסרט, רואה את הגנב, מכיר אותו.
אוי.
זה די טבעי, לכן רציתי לראות את הסרט. בחור בן 18, שגר בשכונה, לומד בישיבה. אתה יודע מה הולך לקרות עכשיו?
הוא
אמור לו את החיים. מצד שני, אין ספק שהגניבה היא עוול, אסור לטשטש לרגע. אמרתי לו, תן לי שבוע לטפל בעניין, לפני שאתה פונה למשטרה. אמרו לי, המשטרה כבר מעורבת. בסדר, קצין המשטרה מגיע, וזה אני הולך לקצין, אמרתי לו, תקשיב טוב. אתה יודע מה קורה לבן אדם? הבחור הזה לומד בישיבה. הישיבה, לא יודע אם יזרקו אותו, אבל לא יהיה לו שם עתיד בשום כיוון. אין דבר כזה שקורה ברמת שלמה, שאתה מגיע עם ניידת לקחת את הבחור מהבית, וכל השכונה לא מדברת על זה. וכולי, וההורים שלו, בבית המקום שלו, אין לו עתיד.
זה אף אחד באמת לא ידע איזה חוץ
לרב? לא, אמרתי לו, תן לי שבועיים לטפל בסיפור.
זה של הרב היה שהוא יהיה פושע בעתיד, או שסתם חמלה?
אתה שואל אותי אם דאגתי לאנשים שאצלהם הוא יגנוב? לא, דאגתי לא. דאגתי לא.
מה שהרב טען לקצין, מה מעניין אותי מה דיבר?
אמרתי לו שאני אורס לו את החיים. הוא אמר לי בסדר? הוא אמר לי בסדר, קח את הסיפור, תחזור אלינו עם דיווח. קראתי לבן אדם, בשבילה עד שהוא הסכים לו, מה אתה רוצה? אני אמרתי לו, אני רוצה לדבר איתך אישית. שמתי לו, פתחתי לו את המחשב שלי עם הסרט, אמרתי לו, אתה רואה את הסרט? הוא נהיה חיוור כמו אני לא יודע מה. אמרתי לו, מה עושים? אמרתי לו, תקשיב טוב. כמה כסף שחסר הוא כך וכך, אתה לוקח אחריות על הכל? כן. דבר שני, אני רוצה לדעת מה עושים שזה לא יקשור. ישבנו, הוא אומר לי, אין לי, אם אני מחזיר את הכסף, אין לי כסף לשלם לטיפול. אמרתי לו, בסדר, בוא, אני אעשה את העבודה הזאת. אתה מגיע אליי פעם בשבוע, במשך שנתיים. אם אתה מסתיק להגיע, אני פונה למשטרה. יש לי קלף בצד. באתי עם הסיכום הזה לשוטר, הסיכום נגמר. הסיפור הזה כבר היה לפני אולי 12 שנה, לא זוכר.
הוא בא לרב כל פעם?
כן, הוא החסיר כמה פעמים. אני שואל אותך שאלה, מה, עשיתי נכון? הצלתי את החיים שלו.
מה הרב חושב שהוא באמת חזר בעצם? הרב, אם הוא רושיבה? שהוא לא גונה, לא, 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 רושיבה הוא לא רושיבה. אני מקווה שהוא לא גונה בישיבה.
לא, 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 אני לא, אני אומר עוד פעם. תבין טוב, תבין עוד פעם.
לא, הרב, זה אנשים שצריך לתת להם מכות, חזקות מאוד.
זה התזה השנייה, הרב.
לא, הרב, אני ראיתי אותם גם בישיבה, והם היו גונבים לנו מכות.
אני אומר לך עוד פעם. אני אומר לך עוד פעם.
הרב, בישיבה היינו...
אני אומר לך עוד פעם, אני חוזר ואומר עוד פעם. אני חושב שזה חוסר הבנה. שוב, אני לא אומר, כהגנה של הקהילה יכול שזה נכון. יכול שזה נכון. יכול להיות שאין אפשרות לעסוק ב...
אני חושב, הרב, מכות אף פעם לא עוזר.
לא אמרתי שזה לא עוזר. זה עוזר ברמה שהנגנבים ינצלו. גם נכון שבחלק מהמקרים, כחלק מחינוך, זה נכון לתת סטירת לחי בשביל להבהיר את הדברים. אני רוצה שתבין דבר אחד. היכולת של כוח לפעול, יש למדינה, יש כוח בעבר לסוג אחר של כוח, משטרה וכדומה. אבל הכוח שלי כאבא למשל, או כרם בישיבה, או כמחנך לפעול, הוא מאוד מוגבל. הוא מוגבל לשנים שהילד תחת ידי. הילד יצא מתחת ידי, אנחנו כולנו מקווים שהוא יאריך ימים ויגדל, הוא יהיה אדם בוגר והוא מקבל החלטות לעצמו.
הרב יודע למה כל בן אדם מפחד ממשטרה?
נו.
כי הם יכולים או לתת לו מכות, או לטפל בו, לא בשביל לדבר איתו. אף אחד לא מפחד ממשטרה.
ברור לגמרי שהמשטרה לא נועדה בשביל לדבר. זה אני מסכים. השאלה היא, האם...
זה לא עובד, פחד, זה לא עושה...
אני אומר לך עוד פעם, שוב, אני מדבר... תעזוב שנייה אחת את המשטרה, תעזוב שנייה אחת את המשטרה, ובוא נדבר עכשיו על חינוך. יש לאדם...
אני חושב שיותר היה נכון מבחינת מדינה זה להעמיד פסיכולוגים לגנבים.
לא, אני לא אמרתי את זה. המשטרה יש לה תפקיד עצום, כי בחברה האנושית יש בעיות, והמשטרה אמורה לא עסוקה בלטפל באנשים. היא צריכה לקחת בחשבון...
מבחינה מוסרית.
לא, מבחינה מוסרית שבא בן אדם וגונב, הוא עושה עוול למישהו אחר. וחובתה של החברה, וחובתו של היחיד, להגן על הנפגע ולא להגן על הפוגע. בדרך כלל, להוציא מקרים שהפוגע הוא אולי לא אחראי למעשיו או משהו כזה. בדרך כלל, האדם בוגר יודע שאסור, שוב אני אומר, העובדה שבא לו לגנוב היא לא נורמלית. לאדם נורמלי לא בא לגנוב.
מה העמדה של התורה לגבי
אבל אני לא עסוק בזה, התורה עסוקה בחוקים במערכת המשפט, היא מתארת את מערכת המשפט, איך היא בנויה. מערכת המשפט, התפקיד שלה להגן על הנפגעים. אוי ואבוי לחברה שבה מערכת המשפט מאבדת את הצפון שלה וחושבת שהתפקיד שלה להגן על הרוצחים. זה חמור מאוד. אני לא אומר שזה לא טוב, אבל זה שלב ב', השלב הראשון למנוע את הפגיעה בנפגעים. וזה מערכת המשפט.
אתה רואה שהרב עשה הוא לא מהתורה בעצם, הוא מהסברה.
אני חושב שזה מה שנקרא חינוך. זה מה שנקרא חינוך. חינוך לא נועד להעניש, לעשות צדק, חינוך נועד לתקן.
אני לא בטוח, יכול להיות שהרב עשה טעות, שהרב עשה טעות שאחרי זה ימשיך לצלוב בישיבה.
הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. יכול להיות גם הפוך. יש צד כזה. יש צד כזה. עכשיו, כל אחד צריך להבין שאותו ראש, כל אחד יבין שאותו ראש, אתה צודק. אתה צודק? השאלה של רמת הסיכון שכדאי לקחת, תלוי על מה. אם הייתי, אם הוא לא היה גנב אלא, אלא, אלא רוצח, הייתי חושב פעמיים אני מוכן לקחת על אחריותי.
למה הוא גנב?
התשובה לזה שהוא נמצא במצוקה.
איזה מצוקה? מה? חסר לו כסף?
לא חסר לו כסף.
מה מצוקה?
אז אני אומר עוד פעם, החלק הכספי הוא חלק קטן. הגניבה היא מבטאת אצל הרבה מאוד אנשים, כל אחד הסיפור שלו, אבל...
אצלו, מה הרי טיפלת בו שנתיים.
שואל אותי להגדיר בצורה מדויקת את הסיבה, אני חושב שהוא היה לו צורך מאוד מאוד חזק להחזיק, זאת אומרת שיהיה לו כוח בחברה, הוא הרגיש שעם הכסף הוא קונה חברה. שוב, זה לא תשובה.
הוא לא יכול לדאוג לכסף בצורה אחרת?
לא.
הוא אמר בישיבה,
אני לא חושב שזה...
אני ליברמן שיוריד בזה 21.
אני לא חושב שזה הפתרון. שוב, אני אומר עוד פעם, אבל אני רוצה שיהיה ברור, מי שחושב שהדרך לטפל בגנב הזה זה על ידי לתת לו מכות, אני לא אומר שאף פעם זה לא עובד. בגדול זה לא הדרך.
אבל מכות הוא לא היה חוזר לזה אף פעם. הוא היה מקבל כמה
כמה.
אני אומר לך, אני אומר לך שכל הגנבים בעולם...
כמה ביזיונות, כמה ביזיונות, לא אמרתי מישהו שהוא לא חד שלום, שאתה ספק כמה.
הסיפור
עם מוי
שפירה. הסיפור עם מוי שפירה, שהוא...
הוא רמז על מקרה... מה אתה רוצה מהסיפור הזה ללמוד? שמה? שגם צדיקים עושים טעויות?
לא,
שלפעמים אנחנו...
הוא שילם על זה מחיר כבד מאוד, זה היה טעות מעיקורה, וטעות מעיקורה וטעות בשיטה. שוב, אני לא אומר, הסיטואציה שבו, איך התמונה שמשה חשב לפחות, מדובר על מקרה שבן אדם שאין מה לחנך אותו. הוא עבר את הגיל, ואנחנו לא עסוקים בלחנך אותו בכלל. אנחנו עסוקים בלהגן על החברה. ולהגן על החברה, לפעמים מכות זה שיטה. גם אני אומר לך, הגנבים הגדולים בהיסטוריה הם גנבים שקיבלו יותר מכות מכל גנב אחר. אני לא באתי להחליף. אני אומר שכשבן אדם עסוק עם עצמו, בן אדם בעיקר זה נפקיד כשאדם עוסק עם עצמו, וכשאדם עוסק עם עצמו הוא כמעט תמיד עסוק בלתקן את עצמו ולא בלהגן על הנפגעים. כן, בפרט שיש הרבה תחומים שהם לא קשורים לנפגעים בכלל. אדם נמצא במקום לא טוב, במקום לא טוב. הדבר הראשון זה להבין שיש פה שני צדדים. יש בשפה של חז"ל, יש פה יצר טוב ויצר רע, או אני הקטן ואני הגדול, וצריך ליצור ביניהם שיח. ליצור אווירה שבה אפשר לדבר ביניהם.
מה שיח? לספק דל לנתן?
לא אמרתי לספק, קודם כל לכבד. לכבד, כמו שאותו אדם שבא אליי, ואני אומר לו, גנב, בלטייבה, אז הוא היה עוזב אותי ולא היה טעם לעבוד, אז הדבר הראשון, זה מה שקורה. עכשיו, מה קורה כשאדם צועק על היצר הרע? שוב, אני אומר, אם זה חד פעמי, זה טוב. אם זה שיטה קבועה, אני אין לך מה קורה. מתחיל להתפתח תהליך של פיצול בשני החלקים של האדם, ואז בשעה מסוימת פועל היצר הטוב, בשעה מסוימת פועל היצר הרע. ואני, למשל, ידוע, אתה יודע, יש מדינות שיש בהן משטר צבאי, אתה יודע במה הן מתאפיינות? שאין אופוזיציה. אין, כולם בעד. זה נכון? התשובה היא, האופוזיציה נמצאת מתחת לפני השטח. עד היום שבו האופוזיציה תקום ותצא, כי תמיד יש אופוזיציה, ואז היא תצא החוצה, ומה שהיא תעשה זה תעשה אותו דבר אבל הפוך. לגמרי. לעומת זאת יש מדינות שבהן תקרא לזה משטר דמוקרטי, או זה לא יכול להיות דווקא דמוקרטי, משטר דיאלוגי. ואז יש אופוזיציה, ויש איזשהו סוג של שפה בין האופוזיציה לשלטון, זה המילה הקואליציה, היא לא המילה הנכונה, בין השלטון לאופוזיציה. למשל, החוק במדינת ישראל קובע שיושב ראש האופוזיציה יש לו רכב שרד. נראה לך שזה כלום? זה משמעותי מאוד.
מה יש לו?
רכב שרד. מאיפה זה ממומן? ממשרד ראש הממשלה.
רכב
שרד, נו. רכב מיוחד. המשמעות של זה היא, האופוזיציה היא צד בסיפור. יש כנסת, בכנסת יש דעות, לאופוזיציה יש קולות. יש מקומות מסוימים, זה אומר בעצם שראש השלטון חייב להביא בחשבון במידה מסוימת. הוא השולט, במידה מסוימת הוא מביא בחשבון את הצד השני. עכשיו אם אני אעתיק את המשל, את שתי האפשרות האלה לתוך האני הפנימי, אז יש מצב שבו יצר הטוב ויצר הרע, מנהלים ביניהם מלחמה. ביום שהיצר טוב חזק, אין יצר רע. יצר רע כבוי. ואז אני לומד ועושה הכל עד הסוף. יום יבוא שהיצר הרע יתעורר ואז יהיה הפוך. אז היצר הטוב ייעלם. זה שבוע, שבועיים, וחוזר חלילה. אם יצא לכם להכיר את האנשים האלה, הם קיימים. הם ניהלו מלחמה, הם הכריזו, איך אומרים, אדם הוציא מחוץ לחוק, יש כזה תהליך שמוציא מפלגות מחוץ לחוק, או אדם הוציא מחוץ לחוק חלקים באישיות שלו. כן, לקח חלק בתוכו ואמר, החלק הזה הוא רע, מנובל, מושחת, משוגע, ילדותי וכן הלאה. אני חושב, קודם כל תבין, היצר הרע בסך הכל הוא מי שתפקידו להציג את הרצונות הטבעיים של האדם, אין בתפקידו לנהל אותם.
לא, אבל תמונה שבסופו של דבר, יש מצבים שבסופו של דבר היצר הרע משתלט עליו, כאילו כמעט.
כן, מה קורה? כי היצר הרע נפגע פעם אחר פעם והוא מתפרץ. הוא מתפרץ, זה קורה, אני אומר לך עוד פעם, מקרים קיצוניים מאוד, זה לא כל כך, בדרך כלל זה לא כל כך קיצוני, אבל במקרים קיצוניים אתה פוגש אנשים ששבועיים עם צדיקים, ואחר כך הם נופלים ברחוב. יש כאלה אנשים. אתה פוגש אותם בשבועיים שהם צדיקים, ואתה יודע, אני פעם עסק עם מישהו כזה. היית אומר לו באמצע הלימוד, לשתות קפה, הוא אומר, מה? לומדים תורה פה. עכשיו, אל תצחק עליו. זה היה אמיתי. זה היה אמיתי. מה פירוש אמיתי? זה הצד אחד באישיות שלו. הצד השני עכשיו שותק. למה הוא שותק? כי הוא מפחד. הוא אופוזיציה. יום אחד הצד השני מתעורר, ואז הוא לא נמצא לו בסדר, שאיך הוא נמצא. לא נדע מצרות.
אין מקום
לפחד
לגיטימי לייצר דיאלוג עם איזה משהו ש... לפעמים עדיף לך להיות, מה שנקרא, לשקוף, כאילו, לא לתת מקום בדברים מסוימים כדי שלא...
אז לכן אני אומר, אם הדבר הזה הוא ניסיון חד פעמי, אז זה הדרך. אם הדבר הזה קיים, אין טעם, קודם כל לחיות בתנאי מלחמה תמיד זה לא לעניין. אדם לא יכול לחיות במלחמה מתמדת. אדם שנמצא בתנאי מלחמה, הוא מפסיד את החיים. אני לא יודע אם הוא מרגיש או לא מרגיש, קשה לי לענות, אבל אנחנו מכירים את הדבר הזה, מכירים אנשים...
ספרים תמיד כמלחמת היצר.
מה?
זאת אומרת, יש איזה מלחמה פנית ואחור, זאת אומרת, יש מקום בעמדה...
שתי תשובות יש לי לך. קודם כל, חלק גדול מהדיבורים נאמרו בשעת ניסיון, וחלק אחר זה אומר שיש מלחמה, זה לא אומר שהאסטרטגיה היא מלחמתית. זה אומר שאתה חייב להיות מודע לעובדה שיש פה בעיה. ואם תזניח אותה, התוצאות לא יהיו טובות. אבל איך מנהלים את הדברים? עכשיו, הדבר הראשון הוא לסלק את העוינות מהשטח. לסלק את המלחמה. הדבר השני, להבין שאם היצר הרע, הרגש לא טועה. הרגש לא טועה. האדם חש מצוקה, הוא חש מצוקה. לא אומר, חשוב להדגיש, זה לא אומר שצריך לתת למלות את הצרכים. הרבה מאוד פעמים זה אסור בתכלית. אבל יחד זה להבין שהמצוקה היא מצוקה. כן? רבי דרך חוסיד בספר סידי מסופר, הוא מסופר ששאח לו אחד מתלמידיו שאלה, שהוא גר בעיר פלונית, ויש שם אישה אחת נשואה, והוא מאוד אוהב אותה. כן, שאלה. הוא לא אומר שהוא עושה איזושהי עבירה, אבל כן? אז הוא אומר לה, תקשיב, עצם הניסיון הוא ניסיון. זה שזה ככה, אין... הוא לא כועס עליו, הוא לא צועק עליו, הוא אומר, זה דבר שיכול לקרות בחיים. אבל תדע לך, שללכת מכאן הלאה, זה יכול את העבירות החמורות ביותר שבתורה. אז הכי נכון הוא, אם אתה יכול לעבור עיר. ואם אתה לא יכול לעבור עיר, אז תשתדל לעשות כך וכך וכך וכך. מה יותר קל מלהגיד לו, אתה לא מתבייש? הוא אפילו לא אומר מילה אחת של גנאי. למה? כי עוד פעם, אז אם אדם נמצא במקום שהוא רוצה לעשות עבירה וצריכים לעצור אותו, אז הוא צריך לעצור את עצמו ולהשתמש עם מכות, כי הוא יכול למצוא מכות על עצמו. אבל אם אנחנו עסוקים בלפתור את הבעיה, שיהיה לכם ברור, מכות לא עובד לטווח רחוק. לא מכות ולא צעקות ולא מילות גנאי ולא...
גם אם זה אויבים.
הרב,
מילד
ישירה
מהאבא. אויבים, אל תחשוב, שנייה אחת, עם אויבים, אל תחשוב שניצחון מוחלט. אני אומר עוד פעם, אתה רוצה להרוג את האויב, יכול שאתה יכול להרוג אותו, בפעמים זה נכון. אבל, שנייה אחת, אבל להרוג את היצר הרע, אין דבר כזה.
מה עם
עמלק? עמלק, אני לא מדבר אתך על זה, אני מדבר אתך על אדם בתוך עצמו.
יש תוצאה טוב?
תניח עכשיו את השאלה הזאת.
יש אנשים כאלו בעולם.
אני לא חושב שזה כל כך נדיר, ועוד דבר, עוד דבר. אם אדם יתייחס אל עצמו כאל עמלק, אנחנו בבעיה רצינית. כן, אשר.
הרב, למה יש לילד דירה מאבא שלו?
בגלל שהוא מפחד ממנו.
התשובה היא כך. לכמות מסוימת של פחד יש מקום. בתנאי שהפחד לא תופס את המקום המרכזי בחיים. כן.
אני חושב שהיום במערכת יש לך פחות הידברות עם הרגשות.
לא יודע, יש תשובה לשאלה מה המערכת, אלה דברים שצריכים ללמד כל היום.
אתה נטייה כללית היום.
לא יודע, אני לא הייתי פעם.
לא, כי הוא אומר...
אני לא הייתי פעם.
זה לא נפוץ היום, לא נראה הרבה אנשים שידברו ככה.
אני לא יודע.
נראה אנשים שיקרו.
אני לא יודע. אני לא יודע, אני עצמי למדתי חלק גדול מהדברים מרבותיי שהיו אחד מהם, היה רנפטולי קפלן. היה, שוב, המילים הם מילים שלי, אבל שרושה דברים למדתי ממנו, והוא איש מלמוסר רגיל.
זה רב, זה רב, מלא בדברים קיצוניים מאוד, כן?
הכל תלוי בהקשר. אם אתה יודע, לכן אני אומר, יש פה שתי מקצועות בעולם. יש מקצוע אחד שהוא, השאלה, המעשה הוא רע או לא רע, ואיך מתמודדים איתו. שאלה שנייה, מה עושים כשרוצים לתקן? וצריך לעשות הפרדה, כשמשתמשים בשפות הלא נכונות בהקשר, בשפות הלא מתאימות, עושים עוול. וצריך להיות בקיא ביכולת לעבור משפה לשפה. תן לך דוגמה נוספת. אדם היה חבר של פלוני הרבה שנים. חברים טובים וכו' וכו'. יום אחד החבר הזה החליט שהוא לא, אני לא מעניין אותו יותר. איבד עניין. הוא לא עושה לי עוול. הוא רק איבד עניין, אני מרים אליו טלפון, בוא נלך את... לא, תעזוב, יש לי חברים חדשים. בוא נגיד שהוא עושה את זה בשפה מכובדת. אני עסוק היום, פעם, פעמיים, שלוש, הבנתי את המסר. מה דעתכם על זה שאני אגיש תביעה לבית הדין, על מה זה, איך הוא מתנהל? תשובה, לבית הדין אין מה לעשות בעניין הזה, ובאמת הוא לא עשה שום עבר.
לא
חייב לכלום. אבל אם אתם שואלים מה ההרגשה שאני מרגיש, בעולם הרגשי מה קרה פה? בגידה. אדם צריך להבין שאם הוא לוקח את העולם הרגשי ומעתיק אותו לשפה המשפטית, הוא עושה טעות. אם הוא לוקח את השפה המשפטית ומעתיק לשפה הרגשית, הוא עושה טעות. הוא צריך להבין שקרה לו משהו מאוד כואב, שזה מאוד מאוד פוגע. צריך להתייחס לזה בהתאם. צריך להתייחס בהתאם. הנה, אפשר להגיד, זה ילדותי. אני שאלתי לא מזמן מישהו ככה מגדיר, זה ילדותי, בעיות כאלה. לא, זה לא נכון. הכאב הזה הוא כאב שצריך להתייחס אליו. עכשיו, כשאדם לא מתייחס לכאב הזה, הכאב הזה מוצא את המקום שלו לצאת החוצה. אבל הנזק שהוא יגרום יהיה הרבה יותר חמור.
זה כבר פרוידיאלי קצת, לא? לא. אז יצא החוצה מתי שהוא.
ברור שכן.
כל דבר יצא החוצה מתי שהוא. באיזה סטייה, או
באיזה לא יודע... המשפט, לא אמרתי שזה יצא בסטייה, זה יכול להיות שזה יצא בכעס.
אני אגיד את זה פסיכולוגי.
זה יצא בכעס.
בכעס.
אני לא יודע.
הרב אומר לטפל, הוא צריך לטפל בעצמו, גם בזה שפגע.
לא אמרתי.
מה?
לא חושב, פשוט אין לו מה לומר להוא. הוא צריך להגיד לעצמו, אבל הוא צריך להבין לעצמו.
זאת אומרת, זה רק עבודה עצמית.
כן, אבל קודם כל זה יש גישה. ולשאם אתה בא ואומר, זה ילדותי. זה התעלמות מהמציאות האנושית. כן, זה מה שרצינו לבאר בעניין הזה, זה קצת ההמשך של שבוע שעבר.
זה הכבוד.